תמיד מעניין אותי לחשוב על העובדה שלפעמים הניסיון פשוט לצאת מהעיר ולעמוד בפקקים של כביש החוף בדרך לאיזו פגישה, לוקח בעצם יותר זמן מאשר תכלס לטוס למדינה אחרת לגמרי.
כן, לגמרי. הפער הזה בין הגיאוגרפיה לפסיכולוגיה הוא באמת קטע מרתק. אנחנו הרי רגילים לחשוב על חול כאיזה פרויקט, כאילו משהו שדורש הכנה נפשית ופיזית.
מעבר באזורי זמן, אולי איזה ג'טלג קטן.
בדיוק, אבל כשהמעבר הוא כל כך מהיר, נוצר מצב שבו אפשר לשתות את הקפה של הבוקר בתל אביב, ואת ארוחת הצהריים כבר לאכול באיזו טברנה מול הים התיכון, וכל זה באווירה שונה לגמרי, מבלי שהמוח בכלל הספיק לעכל את המעבר הזה.
וזה בדיוק מה שהביא אותנו לצלילה שלנו היום. המשימה שלנו היא לקחת את המדריך, שנקרא המדריך קפריסין לישראלים 2026 של ווינגזיסט, ולצלול ממש אל תוך הקרבים שלו.
שזה חשוב, כי יש שם המון פרטים.
נכון. עכשיו, צריך להגיד מראש, המטרה פה היא ממש לא להקריא איזו רשימת מקולת של חופים ומסעדות. את זה אפשר למצוא בכל מקום ברשת.
ברור, זה לא מעניין.
נכון, המטרה היא להבין את המנגנון. כאילו, לזקק מתוך המקורות האלה את התובנות שבאמת משנות את כל חוויית הנסיעה שלנו. אז אוקיי, בוא נפרק את זה. כי רוב האנשים בטוחים שהם מכירים את קפריסין.
זה נחשב תמיד ליד הכי מובן מאליו, לא?
בדיוק. אבל כשקוראים את החומרים לעומק, מגלים שיש פה שכבות של מידע טכני ופרקטי, מכל מיני פרצות בירוקרטיות, ועד לאתגרים על הכביש שמי שלא מודע אליהם פשוט מפספס את הפוטנציאל של המקום הזה.
ותראי, הפספוס הזה נובע לרוב מתוך חוסר הבנה של המעמד הייחודי של האי. המדריך ממש מתעכב על נקודה שרבים נוטים להתעלם ממנה ב-2026. שקפריסין היא אמנם חברה בייחוד האירופי, והמטבע שם הוא אירו.
שזה נותן תחושה של אירופה הקלאסית, כן.
בדיוק, אבל מבחינה רגולטורית יש לה סטטוס שונה לחלוטין, שמייצר יתרון עצום למטייל הישראלי.
נכון, ואני רוצה להתעכב על זה רגע, כי זה משהו שמשפיע ישירות על סף התסכול של כל מי שטס לאחרונה. אנחנו שומעים כל הזמן על מערכת ה-ETAS החדשה הזו באירופה.
כן, הוויזה הדיגיטלית.
כן, שזו בעצם הדרישה לקבל אישור כניסה מראש, שמוסיפה עוד איזה שכבה של טופסולוגיה ובירוקרטיה לפני שבכלל אורזים מזוודה. אבל, לפי המקורות שקראנו, המערכת הזו פשוט לא קיימת בקפריסין כרגע.
וזה מטורף. והסיבה לכך, אגב, מרתקת לא פחות מהעובדה עצמה. הרי למה שקפריסין לא תיישם את זה כמו כולם? התשובה נעוצה במורכבות הפוליטית והגיאוגרפית של האי הזה.
בגלל החלוקה שלו?
בדיוק. מכיוון שקפריסין היא אי מחולק, עם גבול מורכב מאוד ממש במרכזו, היא לא יכולה כרגע להיות חברה מלאה באזור שנגן, אותו אזור של גבולות פתוחים באירופה.
אוקיי, אז האיחוד האירופי פשוט לא יכול להכיל את מערכת ה-ETAS על מדינה שאין לה בעצם שליטה מלאה על כל הגבולות החיצוניים שלה, במובן הקלאסי של שנגן.
נכון מאוד. והתוצאה של הפלונטר הגיאופוליטי הזה היא, תכלס, פרצה תיירותית, בזמן שכדי להיכנס ליוון או לאיטליה צריך למלא תפסים, לשלם ולהמתין לאישורים, הכניסה לקפריסין נשארת חלקה לגמרי. רק להעביר דרכון בתוקף בכניסה ולהיכנס.
וואו, זה כאילו, זה כמו נגלות איזו כניסת VIP סודית למועדון, בזמן שכולם עומדים בתור הראשי וממלאים תפסים. המסלול הזה, יחד עם שתי אפשרויות נחיתה, יש הרי גם את פאפוס וגם את לארנקה, הופך את היעד הזה לסוג של קיצור דרך.
ממש ככה.
וזה מתחבר לי ישירות לשאלה שעלתה לי בזמן הקריאה. אם כל כך קל להגיע לשם וכולם באמת עושים את זה, אז נכנסים למלכודת של עומס ומחירים, לא? מתי בעצם המנגנון הכלכלי של האי הזה עובד לטובתנו? כי כאילו, האינסטינקט הוא לטוס באוגוסט, כשהילדים בחופש.
והאינסטינקט הזה, כמו שאת אומרת, הוא בדיוק מה שמייצר את כלכלת התיירות שלהם, ומי שמבין אותה יכול ממש לשחק עם המערכת. המקורות שלנו מנתחים את השנה הקפריסאית בצורה מאוד ברורה. הקיץ, מיוני עד ספטמבר, הוא נקודת הרתיחה.
גם תרתי משמע עם החום הזה.
נכון, טמפרטורות שמטפסות לשיאים שמקשים על תנועה. אבל גם מבחינת אלגוריתם התמחור, מחירי הטיסות והמלונות בקיץ מתנהגים כמו תמחור C, מה שקוראים באפליקציות של המוניות, surge pricing.
וואו, ומה לגבי החורף?
החורף, מדצמבר ועד מרץ, מציע באמת מחירי רצפה, אבל, וזה אבל גדול, הוא מנטרל לחלוטין את חוויית הים והחופים, שזה הרי העוגן המרכזי של רוב המבקרים.
אז בעצם אנחנו מחפשים את נקודת הארביטראז', המקום שבו מקבלים את המקסימום ערך במינימום מחיר, שזה יוצא עונות המעבר, האביב והסתיו.
בדיוק. אבל המדריך, ותראי איזה יופי, לוגח את זה צעד אחד קדימה. הוא טוען שכדי באמת לחתוך בעלויות, הסוד הוא לישון קצת מחוץ למרכזי הנופש הגדולים, ולאכול בכל מיני טברנות קטנות בתוך הכפרים, במקום על הטיילות המפוצצות בתיירים.
עכשיו, פה אני חייבת להקשות עליך קצת. כשיוצאים לחופשה קצרה של סוף שבוע ארוך, תסכים איתי שהזמן הוא המשאב הכי יקר שלנו.
מסכים.
אז להתחיל לחפש עכשיו מלון מרוחק, רק כדי לחסוך כמה אירו, ואז לבזבז שעות על נסיעות הלוך ושוב, במקום פשוט לרדת ללובי ומשם לים, תשמע, זה נשמע לי כמו מתכון מובטח לתסכול, לא לחופשה.
תשמעי, זו הסתייגות הגיונית מאוד כשחושבים במונחים של חופשת בטן גב מסורתית. את יודעת, שבה המלון הוא מרכז היקום.
כן, של הכל כלול כזה.
בדיוק. אבל המדריך מציע מודל הפעלה אחר לחלוטין עבור קפריסין. ברגע שיוצאים מהתפיסה של הכל כלול, ומבינים שהאי עצמו הוא האטרקציה, הלינה מחוץ למרכזים האומיים מפסיקה להיות פשרה והופכת לממש יתרון.
ואיך זה עובד בלי לבזבז את כל היום בדרכים?
זה קורה בזכות משתנה אחד שמשנה את כל המשוואה, הרכב הסחור. ברגע שיש רכב צמוד, המרחקים מקבלים פרופורציה אחרת לגמרי. פתאום, לישון בבלילה שקטה באזור כפרי במרחק של רבע שעה נסיעה מההומולה של פאפוס, זה מאפשר גם חיסכון דרמטי, גם שקט בלילה, וגם אחלה נקודת יציאה אסטרטגית לטיולי יום.
אוקיי, אוקיי, הגענו לפיל שבחדר. להגיד רק תזכרו רכב, זה משפט שנשמע פשוט, עד שמגיעים, אתה יודע, לחניון בשדה התעופה ומגלים שההגה נמצא בצד הלא נכון של הרכב.
אני אגע בצד שמאל.
כן, אני אגע שם בצד שמאל של הכביש.
ואני קוראת את האזהרות במדריך לגבי מעגלי תנועה וצמתים, וזה מרגיש לי כמו ניסיון להקליד על מקלדת שמישהו הפך לה את כל האותיות לתמונת מראה. המוח שלך יודע להקליד, האצבעות זוכרות את התנועה, אבל הפלט יוצא הפוך לחלוטין.
אנלוגיה מעולה. פתאום מוצאים את עצמנו מדליקים את המגבים בכל פעם שרוצים בכלל לאותת לפניה. למה בעצם שאי במזרח התיכון ינהג כמו בלונדון?
אז זהו, זה שריד פיזי לימי השלטון הבריטי באי שהסתיים ב-1960. בניגוד למדינות אחרות שהשתחררו מקולוניאליזם ושינו את כיוון הנהיגה כדי ליישר קו עם היבשת שלהם, קפריסין היא הראי.
נכון, אז אין לה את הלחץ מהמדינות השכנות.
בדיוק. אין לה גבולות יבשתיים שמחייבים סינכרון של תנועת רכבים ממדינות אחרות, אז התשתית פשוט נשארה כפי שהיא. וההקבלה של המקלדת ההפוכה היא פנטסטית. כי מדובר פה נטו בעומס קוגניטיבי. בימים הראשונים המוח פשוט צריך לאבד באופן אקטיבי פעולות שבדרך כלל נעשות על אוטומט.
נכנסים לכיכר והנטייה הטבעית היא להסתכל שמאלה במקום ימינה? זה באמת דורש רמת ריכוז שלא תמיד מתיישבת לי עם המושב חופשה רגועה. למרות שראיתי שהמדריך מציע אלטרנטיבות כמו השאטלים של חברת קפנוס משדות התעופה, או להשתמש בבולט שזה בעצם הגרסה המקומית שלהם לאובר.
כן, אפשר. אבל זו תרופה חלקית בלבד.
למה?
כי האפליקציות האלה מצוינות אם המטרה היא להגיע למלון באי המפה ולא לזוז משם בכלל. אבל כדי באמת לחוות את מה שיש לאי להציע, את לא יכולה להסתמך על תחבורה ציבורית בין עירונית, שהיא דלילה מאוד שם, עד לא קיימת בכלל באזורים מסוימים.
הבנתי.
ולמרות האתגר הקוגניטיבי של ההגה הימני, יש נתון מרגיע במדריך קפריסין הנחשבת לאחד היעדים הבטוחים בים התיכון. הכבישים סלולים ממש טוב, תרבות הנהיגה סבלנית יחסית, ורמות הפשיעה אפסיות. כך שברגע שצולחים את היום הראשון ומתרגלים להיפוך, השכרת רכב היא כלי שחרור אמיתי.
יפה. וכאן באמת מגיע השלב שבו אנחנו פותחים את המפה, ואני מודה שדי הופתעתי. כי כשחושבים על קפריסין, התמונה המיידית בראש היא מים צלולים וברים על החוף. וכן, ברור שהמדריך מפרט על זה.
כמובן, זה חלק ענק ממה שיש להם להציע.
נכון, הוא מדבר על אזור איי הנאפה ופרוטרס במזרח, עם חוף ניסי המפורסם עם החול הלבן שלו, או מפרץ עץ התאנה, וקייפ גרייקו עם כל המערות הימיות שם, ויש כמובן גם את הצד המערבי של פאפוס, עם שמורת לרה, ששם ממש אפשר לראות צבי ים בסביבתם הטבעית, שזה מדהים.
לחלוטין.
אבל אז מתחילים לצלול פנים על הטקסט, והמדריך פותח פרק שלם על היסטוריה שפשוט שומט את הלסת, כאילו, לא ציפיתי לזה.
כי העומק ההיסטורי של היזה הוא באמת יוצא דופן, והוא לרוב פשוט נבלע בתוך התדמית של יעד המסיבות הזה. תחשבי שאנחנו מדברים פה על אי שהיה צומת דרכים של אימפריות.
בדיוק. לקרוא על פאפוס למשל, על קאטו פאפוס, זה מוגדר ממש כאתר מורשת עולמית של אונסקו.
נכון, והבסיסה שם.
כן, יש שם בסיסה ממרומים מתקופת האימפריה, שנשמרו ברמה כזו שאתה יכול ממש כאילו לראות את סצנות המיתולוגיה היוונית מאותרות על מה שהיה פעם רצפת הסלון של איזה אוליגרכים רומים מלפני 2000 שנה.
וכל זה נגיש לגמרי.
כן, הכניסה לשם עולה איזה 4.5 אירו, כלום. או למשל תיאטרון קוריון, שזה אמפי תיאטרון עתיק כזה שחצוב לתוך צוק שמשקיף ישירות לים התיכון. רק לדמיין את האקוסטיקה ואת החוויה של צפייה בהצגה שם בעת העתיקה, כשזה הנוף שלך מאחורי הבמה, זה מטורף. ויש גם את הסיפור ההזוי על הזינוביה.
הזינוביה. היא באמת אחת מנקודות הציון המרתקות שלא כל הישראלים מכירים.
כן, כי זו לא סתם איזה ספינה עתיקה מעץ שטבעה. אנחנו מדברים פה על מעבורת ענקית, איזו מפלצת של פלדה, שטבע ב-1980 ממש בנסיעת הבכורה שלה מול חופי לירנקה, בגלל תקלה במערכת האיזון של המחשב.
מדהים.
היא פשוט שקעה יחד עם עשרות מסעות ציוד, והיום היא נחשבת לאחד מאתרי הצלילה למערות ולספינות תרופות המובילים בעולם. זה פשוט עולם שלם שמונח שם מתחת למים. ומצד שני, המדריך גם אומר שאם רוצים לברוח מהים ומהחום של 40 מעלות בקיץ, אפשר פשוט לנסוע להרי טרודוס.
הרי טרודוס הם ההוכחה המשלמת לגיוון של קפריסין. בנסיעה של קצת יותר משעה, מהחוף את יכולה למצוא את עצמך בגובה של כמעט 2,000 מטר, באוויר כל כך קריר שדורש סוודר גם בסי אוגוסט.
וואו, סוודר באוגוסט במרחק שעת טיסה מפה?
כן, וזה אזור שמנוקד בכפרים מסורתיים כמו לפקרה, ששומרים על כל מיני אומנויות בנות מאות שנים של רקמת תחרה וצרפות כסף. ובעיקר, בעשרה כנסיות ביזנטיות עתיקות, שמלאות בציורי קיר נדירים, שגם הן אגב, תחת ההגנה של אונסקו.
תשמע, כשאני שומעת את כל העושר הזה, פסיפסים רומיים, ספינות תרופות, וים, כנסיות ביזנטיות בערים, מתעורר אצלי החשש הקלאסי של עומס יתר.
לגיטימי.
הרי רוב האנשים מגיעים לקופריסין לאיזה 4-7 ימים. הניסיון לתפוס את הכל, כאילו להרוז ולפרוק מזוודה כל בוקר רק כדי לדלג מיד ליד, זה סותר לחלוטין את הרעיון של חופשה ומייצר פשוט תשישות.
החשש הזה לגמרי במקומו. אבל פה נכנסת התמומה הגיאוגרפיה המאוד ספציפית שלה היא, שמאפשרת את מה שמכונה בעגה המקצועית טיול כוכב, ברמה הכי מזוקקת שלו.
אז תסביר לי רגע איך זה עובד בפועל במקרה הזה.
הפילוסופיה מאחורי טיול כוכב בקפריסין נשענת על כך שהאי אולי עשיר מאוד בתוכן, אבל הוא קומפקטי בשטח שלו. אם סוחרים וילה או מלון באזור אסטרטגי, נאמר במרכז הדרומי ליד לימסול או אפילו באזור פאפוס, אפשר לייצר מניפה של חוויות מבלי להחליף מיטה פעם אחת.
זה מעולה.
יום אחד את נוסעת שעה צפון על הערים כדי לברוח מהחום. יום למחרת נוסעת חצי שעה לאיזה אתר ארכיאולוגי, וביום השלישי פשוט יורדת לחוף הקרוב. היכולת לגוון את הגירויים בצורה כל כך קיצונית, בלי להיות עבדים ללוגיסטיקה של מעברי מלונות, היא הנכס הכי חשוב של האי.
זה מרתק, כי זה בעצם פותר את הדילמה בין חופשת בטן גב קלאסית לטיול תרמיליים עמוס כזה. זה מאפשר לקבל את שניהם במקביל. עכשיו, אחרי שטיילנו מנטלית בערים וצללנו לספינות, אני חושבת שהגיע הזמן לדבר על הדברים הקטנים שמחזיקים את הטיול בחיים. אוכל ואינטרנט.
הנושאים הכי חשובים, תכלס.
לגמרי. אז נתחיל עם האוכל. כולנו מכירים גבינת חלומי. היא הרי נמצאת בכל תפריט בוקר ישראלי. אבל לקרוא על המשמעות של לאכול אותה שם, טריה, בתוך איזה כפר בטרודוס, שבו היא ממש מיוצרת, זה גורם לך להבין עד כמה המטבח הקפריסאי סובב סביב טריות של חומרי גלם. ובעיקר, סביב תרבות המזה.
המזה. וואו, המזה הוא באמת הרבה מעבר לסתם ארוחה. זה ממש חוזה חברתי. ברגע שאת מזמינה מזה בטברנה קפריסאית, את בעצם מוותרת על השליטה ומפקידה אותה בידי המטבח.
פשוט זורמים.
עוד סלטים, מטבלים, ואז מגיעים גלים של מנות חמות, זה יכול להיות הסיובלה, שזה נתחי בשר על שיפודים גדולים שמסתובבים שם על גחלים, או הקלפטיקו,
וואי, הסיפור של הקלפטיקו מבהים בעיניי. זה בשר כבש בבישול איטי של שעות בתוך תנור אדמה. קראתי שהשם בכלל מגיע מהמילה קלפטו, שזה לגנוב. רועי צון שהיו פעם גונבים כבש, היו קוברים אותו באדמה עם גחלים כדי שהעשן לא יסגיר אותם, וחוזרים אחרי כמה שעות כדי למצוא בשר רך שנמס בפה. זה סיפור מטורף.
זהו ממש היסטוריה אכילה במיטבה. וכמובן שיש גם את הלוקומדס לקינוח, תדעת סופגניות הגצק הקטנות האלה שפשוט סבוגות בדבש, והכל נשטף עם קומנדריה, שזה יין מתוק ייחודי לקפריסיאן, שיש לו היסטוריה מתועדת של מאות שנים, עוד מימי הצלבנים.
ואם כבר אנחנו מדברים על אוכל, יש פה איזו זווית שתפסה אותי לגמרי לא מוכנה.
מה הכוונה?
תמיד הנחתי שלטוס לאי יווני אורתודוקסי מבחינה תרבותית, אומר שמי ששומר כשרות יצטרך פשוט לחיות על קרקרים וקופסאות טונה מהבית. אבל המקורות חושפים מציאות אחרת לגמרי. הקרבה הגיאוגרפית העצומה לישראל יצרה פה תשתיות שבכלל לא רואים ביעדים אירופאים אחרים.
זה נכון. התופעה זו ממש ממחישה איך ביקוש קבוע מעצב את היצע המקומי. המדריך מפרט על קיומה של תשתית כשרות ענפה ומפתיעה שם. בלנקה, למשל, פועל מרכז חב"ד גדול מאוד שמפעיל מסעדה שנקראת סמבטיון.
ויש גם בערים אחרות?
בטח, יש מענה ברור גם בערים כמו לימסול ופאפוס. זה אומר שמטיילים שומרי מסורת או כשרות קפידנית לא באמת צריכים להתפשר על היעד. או, את יודעת, להפוך את החופשה לאיזה מסע הישרדות קולינרי.
איזה יופי.
הם יכולים ליהנות מחופשת האיים ים תיכונית עם פתרונות נגישים לגמרי. למרות שהמדריך באמת מקפיד להדגיש שמאוד חשוב ליצור קשר מראש ולבדוק את שעות הפעילות, כי זה משתנה בהתאם לעונות ולעומסים.
מדהים. אז אוקיי, סגרנו את פינת הרעב, אבל ב-2026 יש צורך קיומי נוסף, שמקביל כמעט לצורך שלנו במים, החיבור לאינטרנט.
לגמרי צורך קיוני.
אחד הדברים הכי מתסכלים מטיילים זה לנחות ביעד חדש, לפתוח את הסלולרי ולגלות שאין קליטה. ואז להתחיל לחפש חנות סלולר בשדה כדי לקנות איזה סים מקומי מפלסטיק, תוך כדי פחד לאבד את הסים הישראלי הקטנצ'יק הזה בתיק. המדריך עושה פה שירות נהדר כשהוא מזכיר שלישראלים הרי אין את הפריבילגיית הנדידה החינמית שיש באירופה.
נכון. והפתרון לזה הוא כבר מזמן לא פיזי, אלא דיגיטלי. באמצעות טכנולוגיית האי-סים. המדריך ממליץ בצורה חד משמעית פשוט להשתמש באפליקציות בינלאומיות כמו איירלו או יסים, או אפילו להתחבר ישירות לספקיות התקשורת הקפריסאיות עצמן כמו סייטה ופריימטל.
זה בעצם כמו כאילו לקבל דרכון דיגיטלי מקומי שמוטמע ישר בטלפון עוד לפני שממריאים. ראיתי את המספרים שמוזכרים שם, חבילות של 250 גיגבייט לחודש שלם בעלות של כ-20 יורו.
תן, זה כלום.
זה מחיר מגוחך שפותר את אחת הבעיות הכי מעיקות של היום הראשון לטיול. אתה נוחת, מוריד את הטלפון ממצב טיסה, ויש לך מיד גוגל מפס כדי לנווט עם ההגה בצד שמאל שלך, ויש לך אינטרנט כדי לבדוק באיזו שעה נסגרת המסעדה. זה מוריד החיכוך התיירותי, תכלס, כמעט לאפס.
תראי, אם צריך לקחת את כל הנתונים, העובדות והתובנות מהמדריך הזה ולארוז אותם לאיזו מסקנה אחת, אפשר לומר שקפריסין פועלת כמו האולר השוויצרי של החופשות באזור שלנו. הפונקציונליות שלה פשוט מדהימה.
הגדרה מעולה.
כן, כי במרחק טיסה שהוא קצר יותר מנסיעה פנים ארצית פה, מקבלים יעד בטוח בצורה יוצאת דופן, עם חופים ברמה עולמית, היסטוריה שמחברת אותנו לאימפריות העתיקות, ומעטפת פרקטית של קולינריה וטכנולוגיה שמותאמת בול לצרכים שלנו היום.
אז בעצם רק צריך לדעת לתכנן.
בדיוק, מי שמשכיל לתכנן את התזמון נכון, שוחר רכב כדי לשבור את התלות במרכזים המתוירים, הוא מוכן קצת לאתגר את המוח עם הנהיגה ההפוכה, פשוט מחכה לו חוויה עשירה פי כמה ממה שהסטיגמה של היעד הזה אולי מרמזת.
האנלוגיה הזו של האולר השוויצרי היא באמת מדויקת להפליק, יש בה ממש כלי לכל צורך, אבל רגע לפני שאנחנו סוגרים את הדיון שלנו על קפריסין, יש נקודה אחת שהמדריך נוגע בה, שאולי לא משפיע ישירות על איזו מסעדה או חוף נבחר, אבל היא מכניסה פרופורציה מצמררת ומרתקת לכל החוויה, וזו העיר ניקוסיה.
ניקוסיה היא באמת אנומליה בעולם המודרני. עיר בירה שעדיין, תחשבי, ב-2026 נשארה חצויה פיזית.
בדיוק, ולקרוא על הקו הירוק שחוצה אותה לשניים זה משהו אחד, אבל לדמיין את המשמעות הפיזית של זה כשאתה מטייל שם, זה כבר סיפור אחר. המקורות מציינים שאפשר טכנית לחצות את הגבול לצד הצפוני, למרות הזרות של גורמים רשמיים לגבי לינה שם.
שזה מורכב משפטית.
כן, אבל מה שבאמת מרתק פה הוא הדיסוננס הוויזואלי. תחשבו על זה מטיילים ברחוב לדרה, שזה מדרחוב הקניות המרכזי של הבירה שלהם. יש שם רשתות אופנה בינלאומיות, בתי קפה מודרניים, אנשים מטיילים עם שקיעות קניות בשמש הים תיכונית בכיף שלהם, ואז פתאום הרחוב פשוט נחתך.
פשוט נגמר.
כן, סקי חול, מחסומים ומדות צמירה של כוחות האום באמצע הרחוב.
המעבר החד הזה בין תרבות צריכה ופנאי לבין גבול צבאי נוקשה במרכז עיר בירה אירופתית זו חוויה שמטלטלת לגמרי את התפיסה של התייר המצוי.
לגמרי, וזה מביא אותי למחשבה, אנחנו הרי טסים לשם כדי לברוח מהמציאות שלנו, מחפשים שקט, ניתוק, איזה טברנות עם מוזיקה נעימה ויין טוב.
רוצים לשכוח קצת מהכל.
ממש ככה. אנחנו מחפשים להשאיר את המורכבות הגיאופוליטית מאחור, אבל אז אנחנו מגלים שבלב גן העדן הקרוב הזה שוכנת עדות חיה ונושמת לסכסוך מתמשך. זו תזכורת פואטית כמעט לכך שהעולם מורכב בכל מקום, גם במרחק של שעת טיסה מבית הקפה השכונתי שלנו.
אי אפשר באמת לברוח מזה.
לא, אי אפשר. אז באמת שווה לצאת לחקור את האי הזה עם כל המידע המעשי שיש לנו, אבל גם כדאי להגיע עם עיניים פקוחות למורכבות המרתקת שלו. תודה שהצטרפתם אלינו לצלילה הזו, אנחנו נתראה בפעם הבאה.